הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה עושים את המוות, הפודקאסט בחסות עלי שלכת. שמי אלון עטיבי, לפני שנתחיל, אומר מספר מילים על עלי שלכת, נותן את החסות לפרק זה. בית לוויות בעולם הרחב הוא סוג של מונח מקצועי ולא השכחה בפתי בית העלמין כפי שמקובל לחשוב בישראל. עלי שלכת הנה בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל בעצם, שמציע גם שירותי אופרה, מילה עברית לשריפה, קבורה, מעמדי פרידה, קבורה בלב ים, שימור DNA ועוד שירותים שונים, כולם בתחום דרכו האחרונה של אדם. אתם כמובן מוזמנים ללמוד עוד באתר החברה ובדף הפייסבוק שלה. בפרק הזה איתנו הפעם שוב הגיע, תודה רבה, דוקטור טל מורס, שבפרק הקודם בעצם שוחחנו על תפיסת המוות בתרבות הישראלית, יותר כתפיסה חברתית של חברה, של סוסייטי, החל מהאתוס הציוני והמעבר לחברה אזרחית, וגם על השינוי והיחס שלנו להפסקת חיים יזומה. כמובן שמי שרוצה מוזמן לחזור לפרק הקודם לשמוע אותו, אם מי שלא שמע, אני חושב שהיה מרתק. ואנחנו בעצם הפסקנו, והפעם מפה נתחיל גם לשוחח על המוות הדיגיטלי שלנו, ההמשכיות הדיגיטלית, על המורשת הדיגיטלית, על הזכות להיזכר, ואולי גם על הזכות להישכח. אז טל, שוב פעם, ברוך הבא. ובוא נתחיל רגע עם לעשות טיפה סדר בעולם המונחים שקיים לנו, של כל מה שזרקתי פה, מוות דיגיטלי ולהישאר ומורשת ושאר מילים שנזרקו לחלל האוויר.
החיים שלנו בהדרגה הופכים להיות יותר ויותר דיגיטליים. אנחנו כותבים אימיילים, אנחנו מעלים דברים לאינסטגרם, אנחנו היום בטח בתקופת הקורונה מנהלים פגישות וישיבות ועסקים דרך הזום. החיים שלנו הופכים להיות הרבה הרבה יותר דיגיטליים, והמשמעות של הדבר הזה זה שאנחנו משאירים מה שנקרא עקבות דיגיטליים, והעקבות האלה נשארים במרחב הדיגיטלי גם אחרי שאנחנו מתים. ואז עולה השאלה בעברית, איך אנחנו מתייחסים לחומרים האלה, למידע האישי שלנו, שנשאר ברשת אחרי שאנחנו מתים, לאותו מידע מיותם. ויש כל מיני מילים ככה שלפעמים מסובבות סביב הדבר הזה, דברים שקשורים למורשת דיגיטלית, עיזבון דיגיטלי, קניין רוחני. יש אחת הצעות שעלתה באיזשהו שלב זה שיערים דיגיטליים, מילה שבסופו של דבר נבחרה, לפחות אני ושותפי למחקר, פרופסור מיכאל בירנק מהפקולטה למשפטים בתל אביב, הביטוי שבחרנו להשתמש בו בעברית הוא זיכרונות דיגיטליים, כי המילים כמו ירושה דיגיטלית או עיזבון דיגיטלי, מילים שמניחות תפיסה קניינית רכושית של אותו מידע אישי. המידע שאנחנו משאירים אחרינו, אותם זיכרונות דיגיטליים, הם לא בהכרח קניין. ולכן בחרנו מילה שמשקפת בצורה יותר חזקה את הפן הלא קנייני של אותו מידע אישי. ודיברנו גם על מורשת דיגיטלית, אז בפרק הקודם דיברנו על אנשים שהם דמויות ציבוריות, שיש להם איזושהי מורשת, איזושהי לגאסי, איזושהי תפיסת עולם וערכים שהם רוצים להנחיל לדורות הבאים. רוב רובנו לא משאירים אחרינו איזושהי מורשת, אנחנו אנשים פשוטים שבסך הכל יש לנו סיפור אישי, אבל הוא לא תמיד מגיע לרמה של מורשת, משהו שאנחנו יכולים להפיע
אותו. למרות שחלק לא קטן מהאוכלוסייה רוצה לתפוס את זה כמורשת משפחתית, אישית, שהוא נכון. גם רוצה שהסיפור המשפחתי, לפחות בחוג המשפחה, יישמר וישאר הלאה.
זה נכון, ובחוג המשפחה, נניח אצלנו, יש את המורשת של סבא אלושקה, שאנחנו גם שנים ארוכות אחרי מותו ממשיכים כמשפחה מורחבת לעשות דברים, ואנחנו אומרים זאת המורשת שלו, זה הדברים שהוא באופן סימבולי ציווה עלינו להמשיך לעשות, אבל זאת לא מורשת במובן הרחב הלאומי. ולכן בחרנו את המילה זיכרונות דיגיטליים, שהיא מילה ככה יותר צנועה, שעדיין משקפת את העניין של הזיכרון, של ההנצחה, שלא באופן שבו אנחנו מתמודדים עם אותה נוכחות של מידע, גם כשהאדם עצמו כבר מת. והביטוי הזה אמור לשקף ככה את המורכבות של, של, ה, של הרעיון הזה, של מגדע אישי שנשאר אחרי שהאדם כבר מת.
התחלנו לדבר בעצם על הנושא של הגדרות מילוליות לסיטואציות, שאני חושב שאם נצלול אז נראה שהזיכרונות הדיגיטליים מתחלקים לכל מיני קבוצות, כי יש, אני חושב, הבדל בין תמונה שצילמו אותי לבין תמונה שאני צילמתי ואני תופס אותה כתמונה אמונותית, אפילו אם אף אחד אחר חוץ ממני לא מכיר בערך שלה, לבין משהו שכתבתי ויכול להיות לא ערך כי אפשר מחר למכור אותו כספר או כשיר או כי אני לא יודע מה, לבין תיעוד של איפה הייתי בחיים. יש, אני חושב, הבדלים מאוד גדולים בין סוגי הזיכרונות האלה פעם אחת. אבל יש פה הבדלים מאוד גדולים שאני בעצם לא מצאתי מי באמת מדבר על זה, ועוזר לי לעשות סדר בדברים שלי ולהבין ולעשות להם איזשהם סדרי חשיבויות, זה פעם אחת. ופעם שנייה שהתחלתי לחשוב על זה לעומק, בדיוק במובן שאתה דיברת עליו, שזה לא בדיוק קניין, זה לא בדיוק משהו שאני יכול להגיד, זה קניין רוחני שלי, לכן אני מוריש אותו לבן, לבנים, לא משנה, שלי וכן הלאה, אלא זה בא פתאום להתנגשות גם, כי אין לו הגדרה, אז האם אני יכול להוריש אותו, וגם אם אני מוריש אותו לפי החוקים של מדינת ישראל, האם זה חל על תאגיד בינלאומי שבכלל לא יושב בארץ ויושב בחוץ לארץ, ובכלל כשהוא, אני פתחתי אותו חשבון באותו תאגיד בינלאומי, הוא בכלל החתים אותי על איזשהו דיסקליימר כזה או אחר, שבכלל לא שמתי לב שיש שם איזשהו סעיף שמסיר ממנו אחריות או whatever. אתה יודע להגיד היום במפה מה קובע, מה היררכיה כלשהי בתוך התהליך? כן.
אז אנחנו משאירים אחרינו שובל ארוך של מידע, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו סיווג של אופי הנתונים שאנחנו משאירים אחרינו, והם בדרגות חשיבות שונה, והם גם בסיווג משפטי אחר. אז דבר ראשון, יש לנו דברים שהם קניין וירטואלי. אם רכשתי ביטקוין, אז זה קניין לכל דבר. זה דבר שאפשר להוריש אותו הלאה. זה פשוט מטבע שהוא וירטואלי, אז הוא לא, אין לו נוכחות פיזית, אבל מבחינה קניינית זה דבר שהוא קניין, אפשר להוריש אותו הלאה. יש דברים שהם קניין רוחני. זה נכון בעיקר לסופרים וצלמים, מחזאים, אנשי רוח, אבל זה יכול להיות נכון בהדרגה גם לאנשים פשוטים. אם אדם ישאיר אחריו כתבי יד או תמונות, אומנותיות או ציורים שהוא עשה בצורה דיגיטלית, או כתב שירים למגירה הווירטואלית, כל הדברים האלה הם קניין רוחני. הם מוגנים בהגנה של קניין רוחני, וזה גם כן דברים שאפשר להוריש לאדם אחר. נפתח פה סוגריים ונגיד שבקניין רוחני יש הבדל בין הבעלות על היצירה לבין הזכות לגשת ליצירה. כלומר, יכול להיות מצב שאני הבעלים של יצירה שיושבת בתוך מוזיאון או בתוך כספת איפשהו, ואני לא יכול לגשת ליצירה הזאת, אבל היצירה הזאת היא שלי. ואותו דבר אפשר לעשות את האנלוגיה לסביבה הדיגיטלית, כלומר יכול להיות שאני הבעלים החוקיים של איזושהי יצירה שנמצאת באיזושהי כספת וירטואלית, באיזשהו ענן ברשת, אבל אני לא בכך אוכל לגשת אליה, אז זה איזושהי, יש גם את הנקודה הזאת. ודבר הבא זה בעצם המידע האישי שאנחנו משאירים אחרינו. וגם פה אפשר לעשות הבחנה בין שני סוגים של מידע, יש מידע שאנחנו יוצרים בעצמנו, הודעות שכתבנו לאנשים, תמונות שצילמנו בעצמנו, אימיילים ששלחנו לאנשים, ומידע שנאסף עלינו שאנחנו לא היינו, שלא אנחנו יצרנו אותו באופן אקטיבי, כמו נניח נתוני המיקום שלנו בווייז, איפה היינו, איפה הסתובבנו, היסטוריית החיפוש שלנו בגוגל, כל מיני דברים שהם מידע נוסף שנאסף עלינו ומשוייך אלינו. כל המידע הזה, גם המידע שכתבנו וגם המידע שנאסף עלינו, הוא מידע אישי והוא לא קנייני. הוא אין לו ערך של קניין, והמידע הזה, בניגוד לקניין שתמיד חייבים שיהיה מישהו שהוא הבעלים של הקניין, המידע הזה יכול גם להישאר נטול בעלים, והוא יכול בעצם פשוט שאף אחד לא יהיה אחראי עליו. וזה מעלה שאלות באמת של אנשים אחרים שרוצים את זכות הגישה לאותם חומרים, האם הם יכולים לקבל...
האם יש להם את הזכות בכלל לקבל את
זה? האם יש להם את הזכות לקבל את זה? הזכרנו במילה אולי את העניין של להישכח, אם יש אנשים שרוצים למעשה שהמידע הזה ילך וימחק, האפשרויות האלה קיימות, וזה משהו שהוא פשוט, הוא לא מידע אישי, הוא מידע שבמהלך חיינו אנחנו מסווגים אותו מבחינה משפטית כמידע אישי, כחלק מהזכות לפרטיות, ואחרי מותנו הוא עולה שאלה האם זכות הפרטיות נמשכת למעשה גם אחרי המוות.
נאמר שאני רוצה באמת לקחת איתי לקבר את כל התכנים שפרסמתי שם. אני אשימו אותי בקד או יפזרו את האפר שלי, לא משנה מה יעשו איתי, אבל אני רוצה שכשמפזרים אותי את כל התכנים ששמרתי, ואני עכשיו עושה משהו גורף, מתעלם רגע מההבדלה שעשית בין המידע לאיפה הייתי בגוגל מאפס לבין התמונות ששמרתי ובין הדברים שכתבתי, אני רוצה לקחת את כל הדבר הזה ולמחוק אותו. אני רוצה שהוא ייעלם יחד איתי. אני נעלמתי, אחריי זה איננו. או אני לא רוצה שפייסבוק תעשה בזה שימוש. הרי אנחנו יודעים היום שכל הגופים הגדולים האלה, אחד הדברים שהם עושים, הם עושים המון מחקרים נסתרים על הרגלי ההתנהלות שלנו, דיבור שלנו. כתוצאה מכך הם יודעים למכור פרסום יותר ממוקד. אבל אחד הדברים שהם עושים זה גם באמת גם השוואת הרגלים. זאת אומרת, לא מה אני מצהיר בפייסבוק שאני עושה, אלא גם מה אני עושה דפקטו. אני יכול לכתוב שהייתי בהפגנה, אבל אם הגוגל מאפס לא יראה שהייתי בהפגנה, הם יודעים את האמת. זאת אומרת, הם יודעים לבוא ולהגיד הרבה דברים שאנחנו לא מודיעים לקהל הרחב. ודווקא האדם שיקרא את הדף פייסבוק שלי לא בהכרח ידע באמת מה אני חושב ומרגיש, ברמה שהם יודעים לקרוא מימיקה של הפנים שלי, וברמה שהם יודעים לקרוא באמת מי הקרובים אליי, עם כמה טלפונים אני באמת נפגש פיזית, עם כמה אנשים אני חולק את הווי-פיי בבית וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אחת המחשבות שעולות כתוצאה מכך, זה שגם אחרי מותי יהיה להם מידע שמשמש אותם עבור קרוביי. והאם שם יש לי זכות להגיד, גם את זה אל תעשו שימוש. אלון או כל אחד אחר לא באמת מעניין את גוגל. מעניין את גוגל חתך התנהגות וסטטיסטיקה, הם לא מכירים באלון ויודעים מי זה אלון ובאמת מה הוא חושב, הם רק יודעים להגיד, אוקיי, עכשיו אני רואה שיש לו באמת מספיק פשן בעיניים, כדי שעכשיו אני אציע לו משהו לקנות, אבל לא, או אני יודע גם למה יש לו פשן. לשם הם מכוונים, לא לאלון עצמו באופן אישי.
נכון, כי אנחנו צריכים לזכור ששתי החברות שהזכרנו קודם, גוגל ופייסבוק, הן שתיהן חברות פרסום בראש ובראשונה, והן רוצות למכור מודעות פרסום, ולכן באמת המשתמש הבודד לא מעניין אותם, אלא מעניין אותם לזהות דפוסים של התנהגות, כדי למצוא את הפרסומת שתתאים בצורה המיטבית לאותו משתמש או משתמשת. אז יש את הנתונים האלה שבהם האדם עצמו הוא לא מעניין. אבל יש את האנשים מהמעגל הקרוב של אותו אדם, שהם מכירים את הבן אדם באופן אישי, הם יודעים מי הוא, הם חיו איתו, ואותו אדם יכול לעניין או לא לעניין את אותם אנשים. הפתרונות שמוצאים כרגע על ידי גוגל ופייסבוק, הם כאלה שאם אדם רוצה למחוק את כל המידע שנצבר אודותיו במהלך חייו, האפשרויות האלה קיימות. כלומר, אפשר להשאיר הודעה מראש גם לפייסבוק וגם לגוגל, שכשהן מקבלות הודעה שהאדם מת, המידע אודותיו יימחק. האפשרות הזאת קיימת.
אני לא מודע, אבל עכשיו בעקבות השיחה אני הפכתי להיות מודע, אז אני ניגש להגדרות שלי בפייסבוק ובגוגל, ואומר אחרי מותי, אני מבקש שהמידע שלי יימחק. אז א', איך הם יודעים שאני מת? וב' מה הכוונה יימחק? יימחק מבחינת חשיפה לקהל הרחב, או יימחק תרתי משמע אם מישהו ילך וימחוק את כל הביטים והבייטים שמרכיבים את המידע שלי?
גם גוגל וגם פייסבוק, שתי החברות האלה מאפשרות לאדם למשתמש במהלך חייו, לבחור מתוך סל של אפשרויות מה הוא רוצה שיקרה עם החומרים האלה. בגוגל המנגנון הזה נקרא Inactive Account Management, פשוט תקישו בגוגל Inactive Account Management ואתם תגיעו לעמוד שבו אתם יכולים להסדיר את הדבר הזה. כשמה שגוגל מציעים לאנשים זה בעצם לבחור 10 אנשי קשר ואיזה מתוך הנתונים שנאספו עליי כמשתמש אני אוכל להעביר הלאה ולמי. כלומר, אם אני רוצה להשאיר לאחי את רשימת ההשמעה שלי ביוטיוב, אני יכול שהדבר הזה יקרה, ואם אני רוצה להשאיר לילדיי את אלבום התמונות שלי, אז אני יכול לבחור גם את האפשרות הזאת. ואם הגענו לנושא הזה מתוך המחשבה של מחיקת החומרים, אני יכול גם לבחור שכל החומרים האלה יימחקו בסופו של דבר. כלומר, אם אני רוצה שאף אחד לא ייגש לא תהיה לו גישה לחומרים שלי, אחרי מותי, אני יכול גם את הדבר הזה להדכן מראש. מי שמודיע על מותו של משתמש, זה בדרך כלל יהיה בני משפחה, צריך לעשות זה בצורה מסודרת, לשלוח מסמכים שמאשרים שאותו אדם מת. מה שספציפי לגבי גוגל, מה שהם אומרים שהם יעשו, זה שאם הם לא יזהו פעילות בחשבונות של אותו אדם במשך תקופה מסוימת, אז הם ינסו ליצור איתו קשר, ואם הם לא יזכו לתגובה לניסיונות ליצור קשר האלה, אז הם בהמשך אולי יניחו שהבן אדם מת, אבל הם גם כן, הם יעשו את זה באיזשהו תהליך של וידו, כדי לא חס וחלילה למחוק חשבונות בלי אישור. בפייסבוק הקימו מערכת שנקראת Legacy Contact, שבה המשתמש יכול לבחור את איש הקשר לצורכי הנצחה, את אותו Legacy Contact שאדם רוצה שינהל את החשבון שלו אחרי מותו. ואותו Legacy Contact יכול לבצע פעולות מסוימות בחשבון של האדם אחרי שהוא מת. פעולות כמו להחליף את התמונה, לנעוץ איזושהי הודעה בראש הפרופיל, דברים מהסוג הזה. אבל דברים שקשורים לפעולות פרטיות שהמשתמש ביצע במהלך חייו, כלומר שיחות אישיות בצ'אט, דברים כאלה לא יהיו נגישים לאותו Legacy Contact. וגם פייסבוק מאפשרת למשתמש לבחור שהוא ימחק, שהחשבון שלו ימחק לחלוטין אחרי מותו. לגבי מי מודיע, אז אצל פייסבוק זה טיפה אחר, וזה גם כן זה משתנה מעת לעת. עד לאחרונה, כל אחד יכול היה להודיע לפייסבוק שמישהו מת. אבל פייסבוק הייתה גם קצת אקטיבית יותר בעניין הזה, וגם אם היו אנשים שמתו מוות ציבורי, נניח בפיגוע, או משהו שהגיע לחדשות וזה ברור שאותו בן אדם מת, אז גם במקרים כאלה, לפעמים פייסבוק הייתה נוטלת את היוזמה והופכת את החשבון של האדם שמת לחשבון מונצח. כלומר, מסווגת אותו כחשבון של אדם שמת. אז אצל פייסבוק הם שינו את זה לאחרונה, ועכשיו אני חושב שהאפשרות להודיע על מות משתמש שמורה רק לבני המשפחה, כי בין היתר היו מקרים לא בודדים של... זה לא היה ניצול לרעה במובן שהרגו אנשים שנשארו בחיים, כלומר שסגרו לאנשים את החשבון כאילו הם מתו, אבל זה כן היה מקרים שבהם חברים או אנשים מהמעגל השני והשלישי של אותו אדם שמת, שהם לא בני המשפחה, פנו לגוגל ואמרו להם המשתמש הזה כבר מת, וגוגל וידעה שאותו משתמש מת, ואז הפכה את החשבון לחשבון מונצח, למרות שאולי בני המשפחה לא היו שותפים לרצון להנציח את הפרופיל. אז לאחרונה הם שינו את זה כדי שזה קצת יהיה יותר בהלימה לרצונות של בני המשפחה.
נגענו בעצם בסגירה של החשבון, אבל אני מניח שיש לא מעט חשבונות שלא נסגרים, שלא נותר בן משפחה, שבן משפחה לא היה מודע, שאותו אדם שנפטר בכלל לא סימן גם מורשת של לגאסי וישאיר הנחיות ברורות ודברים כאלה. מה קורה אז וגם מה החששות בעצם בלהשאיר חשבון פתוח?
ככל שיותר ויותר אנשים חיים את החיים שלהם בסביבה דיגיטלית ולצורך העניין בפייסבוק, מקיימים אינטראקציות חברתיות בפייסבוק, משתתפים בצורה וירטואלית בימי הולדת, שולחים ברכה, חג שמח, מעלים תמונות מהטיול האחרון שלהם, כל מיני דברים כאלה, אז אם החשבון שלהם ממשיך להיות מסווג כחשבון של אדם חי, זאת אומרת שיכול להיות שפתאום פייסבוק הרי שולחת הודעות יזומות כאלה, כמו אנשים שאתה עשוי להכיר, או תגיד מזל טוב ל, או כל מיני הודעות אוטומטיות שהן יודעות על המשתמשים שלהם מתוך האינטראקציות הדיגיטליות שהם מבצעים. ואז מצב שבו אדם ייכנס לפרופיל הפייסבוק שלו, והוא יראה נניח את האור הירוק הזה שנותן אינדיקציה שמשתמש אמת, הוא כאילו מחובר עכשיו אונליין. או מצב שבו הוא יגיד, תגיד מזל טוב למשתמש שאותו אדם יודע שכבר מת, המצב הזה הוא מצב שנתפס כלא נעים עבור המשתמשים. ופייסבוק רוצה שאנחנו, שיהיה לנו נעים בפייסבוק, היא רוצה שאנחנו נבלה כמה שיותר זמן בתוך הסביבה הזאת. מאוד חשוב להם למנוע את המצבים האלה שבהם אותם רוחות רפאים מדברים אלינו מתוך הפייסבוק. אז מה שהם פיתחו זה איזושהי מערכת של אינטליגנציה מלאכותית שאמורה לזהות את אופי הפעילות בפרופיל, ואם יש פרופילים שהם חושבים שהם של אנשים שמתו, אז גם אם הפרופילים האלה עדיין לא הוכרזו באופן רשמי כפרופילים של אנשים שמתו, הם מסווגים אותם כפרופילים של אנשים שכנראה מתו. ואז הם גורעים אותם למעשה מרשימת הפרופילים שמציגים אותם ברשימת
ההקפצות האלה של,
כן, של תגיד מזל טוב או, כן. או אנשים שאתה עשוי להכיר. החשש השני הוא יכול להיות חשש של האדם שמת. הזכרנו קודם את אותו רצון אולי שיש לאנשים למחוק מידע אודותיהם. אם אותו חשבון נשאר חשבון פתוח ולמישהו יש את הגישה לחשבון כי הגישה, כי החשבון שמור בלי סיסמה בטלפון או במחשב, או שלאותו מישהו יש גישה למחברת שבה רשומות הסיסמאות, אז למעשה אדם שהוא לא המשתמש עצמו נכנס לאותו מרחב שהוא בחלקו מרחב פרטי של של המשתמש שכבר מת. ואז אם יש דברים שאותו משתמש לא רוצה שידעו, אותם אנשים יכולים לדעת את הדברים האלה. יש פה חששות גם של ציבור הגולשים, שהם לא רוצים להסתובב במרחב שהוא אפוף רוחות רפאים כאלה, וגם של המשתמש עצמו, שאם הוא לא רוצה שהמידע שלו יהיה נגיש לאנשים אחרי מותו, כלומר חלק מתפיסת הפרטיות שלו, הוא רוצה לשמר את הפרטיות גם אחרי המוות, אז המנגנון הזה של העברת הפרופיל לפרופיל מונצח למעשה נועל את המידע הפרטי הרחק מידיהם של אנשים שהם לא המשתמש עצמו.
אני יודע שיש אתרים, להגיד אני יודע זה בלשון המעטה, כי אני גם למען הגילוי נאות מעורב באחד מהם כמו איזי סייף, שמאפשרים העברת מידע גם באופן סלקטיבי וגם לאחר מות. זאת אומרת זה אוסף של גופים שהרעיון המרכזי הוא המכנה המשותף שלהם בא ואמר שני דברים. אחד, אני יודע לגשת לכל המידע של אותו משתמש, אני יודע לשמור מידע גם אצלי, ברמת סודיות יותר גבוהה, יותר קשה לפיצוח, או דברים מהסוג הזה, כי שים פה את רשימת סיסמאות שלך וכדומה, גישה לבנק, כל מיני דברים שהם יותר אקוטיים למרביתנו, ואחרי מותי, אני יודע גם לעשות דברים סלקטיביים, זאת אומרת, אני כן יכול לשלוח הודעה לכל הקונטקט ליסט, פלוני אלמוני נפטר, תבואו ללוויה, אל תבואו ללוויה, כל מיני הדברים שהוא רוצה. מצד שני, את העותק של הצוואה לעשרה אנשים, אבל את הפרטים של חשבון הבנק רק לאדם אחד או שניים ודברים מהסוג הזה. אז זה מכנה משותף. המכנה משותף השני שהוכנס לתוך המערכות האלה הוא בעצם כל מיני כלים אוטומטיים. בוא אני אבדוק אותך עם טיימר, עם SMS, אתה תלחץ על משהו כדי שאני אדע שאתה חי, אם לא עשית את זה, אז אני אעשה את זה פעמיים, שלוש נוספות באותו יום, ואז אני יודע, או לתת לבן משפחה להזדהות ולהעביר תהליכים, כל מיני, או מספיק לי שהוא ישלח קוד האיש משפחה, ואז אני אעשה את זה, כל מיני מערכות כאלה ואחרות שמדווחות, שמקובלות מראש או ידועות מראש למשתמש, ואז הן יכולות להיות יותר פשוטות מאשר בוא תשלח לי עכשיו את תעודת פטירה ותזדהה בפני הגוף, ורק אז יופעלו הכלים האוטומטיים האלה. למעשה, כשאני חושב על זה, אנחנו התחלנו את הפרויקט שם כבר לפני 5-6 שנים לפחות, אם לא יותר, וזה אחד הגופים היחידים ששרד מאז. זאת אומרת, היו המון מתחרים אז שהתחילו פחות או יותר באותה תקופה במקביל, קצת לפני, קצת אחרי, וגם היום יש עוד כמה גופים שהם מתחרים במקביל, אבל זה כבר לא אותם גופים. זאת אומרת, הייתה המון תחלופה בעולם הזה, לא הייתה חברה אחת שעשתה פריצת דרך וכבשה את השוק. יש כאילו, למרות שלי זה נראה צורך עצום ואמיתי וטבעי, אני לא ראיתי את הציבור שאוחז בזה בשתי ידיים. למה או מה קורה פה?
דיברנו בפרק הקודם על היחס הקולקטיבי למוות ועל שינויים שהיו בעניין הזה. לפעמים זה לא ברור אם הציבור באמת שם. כשאנשים רואים פעילות שמשויכת לאדם שהם יודעים שהוא מת, לפעמים זה לא עושה להם טוב. עד כמה שאני יודע, הרבה פעמים הטכנולוגיות עצמן לא מצליחות לשרוד מעבר לתקופה מסוימת, והרבה פעמים אנשים בטוחים שהם הבטיחו איזשהו משהו, איזושהי פעילות אינטרנטית שתקרה בנצח, אבל לפעמים החברות האלה לא מצליחות להחזיק מעמד מספיק זמן כדי באמת לממש את ההבטחה הזאת לשליחה של חומרים ככה מהצד השני של החיים. זה נושא שכן ראינו דוגמאות לו ככה בתרבות הפופולרית. יש פרק מאוד מפורסם במראה שחורה של טכנולוגיה כזאת שמאפשרת לנו להזין למעשה את כל אותם עקבות דיגיטליים של הבן אדם לתוך איזשהו מין אבטר כזה, ושעל ידי טכנולוגיה של בינה מלאכותית, על סמך פעילות העבר, אותה טכנולוגיה לומדת לצפות את ההתנהגות של הבן אדם גם בהווה ובעתיד, וזה מולבש על איזשהו רובוט שהוא כאילו מגלם בסופו של דבר את דמותו של האדם, שכאילו זוכה לחיי נצח על סמך הפעילות האינטרנטית שלו בעודו בחייו. אז כרעיון, המציאות הזאת היא הולכת וקורמת אור וגידים, תרתי משמע, אבל להתרשמותי, רוב הציבור ככה עדיין לא שם, עדיין יש איזושהי רתיעה מסוימת מהמצב הלא ברור הזה של המת החי, של פעילות דיגיטלית שיזם אותה אדם שאנחנו יודעים שעכשיו הוא מת.
אני יכול לחלוק איתך באמת גם הניסיון שלי של בקשות שאנשים רוצים לעשות, שיהיה חלק מממד הפרידה שלהם, או חלק מהתהליכים שישארו אחריהם. אז אנחנו מציעים שירותים באמת מאוד רחבים, ואז אתה רואה שמעט מאוד באמת בוחרים לבוא ולדבר בקולם. זאת אומרת, גם אם יש איזשהו משהו שהם רוצים שיוקרא או יושמע בתוך מעמד הפרידה, בתוך הטקס לוויה, בתוך המעמד האחרון שבו הם כאילו מול הקהל, הרבה פעמים רוצים שמנחה הטקס יקרא את זה, ולא שתהיה הקלטה שלהם או דברים מהסוג הזה. יש מיעוט מסוים שירצה להשמיע הקלטה או משהו כזה, שלפעמים זה גם יכול קצת, כמו שאתה אומר, ביזרי ומורר קצת אי נוחות מסוימת אצל חלק מהקהל. ובאמת, למרות שבאותה נשימה כולם אומרים שזה רעיון טוב וזה מדהים וזה צריך ונכון, זה יופי שיש דברים כאלה, אתה יכול לראות שבעצם כמעט אף אחד לא בא ואומר, אוקיי, אני עושה הקלטה, ובאמת אשמיע אותה לנין שלי כשיהיה בגיל בר מצווה עוד 10 שנים. זה כבר עד כאן. זה כבר נתפס גם לאנשים עצמם שאמורים להשאיר את המורשת הזאת כמשהו טיפה ביזר, הם עוצרים פה בנקודה הזאת. זאת אומרת, התחושה שלי שאנשים מסוגלים להשאיר משהו, אם זה מילה כתובה אין בעיה, אם מילה כתובה אני יכול להשאיר ספרים שלמים, הכל בסדר, אבל אם זה לא מילה כתובה, אם אני רוצה להקליט משהו בווידאו, זה סוג של צוואה, זה סוג של משהו שילווה את המעמד פרידה, זה לא משהו ש... ימשיך מעבר לזה. זאת אומרת, הוא עדיין מתוחם לנקודת סיום של החיים שלי.
נכון, אני יכול לספר באופן אישי, שלמרות שאני חוקר את הנושא הזה של מוות בעידן דיגיטלי, כבר כמה שנים, ואני מכיר את האפשרויות, וקורא עליהם, וחושב עליהם, ומדבר עם אנשים עליהם, אני אישית, כשנכנסתי למנגנון הזה של גוגל, של Inactive Account Management, והייתי צריך להחליט למי אני משאיר את הזיכרונות הדיגיטליים שלי. יש שלב שבו אתה יכול להשאיר הודעה לאדם שיקבל את העותק של הנתונים האלה. והרגע הזה שבו ממלאים את אותו טופס דיגיטלי, שבו אתה מבין שאתה עכשיו כותב הודעה למישהו שאתה מכיר, שיקרא אותה אחרי שאתה כבר תמות. כלומר, זה יהיה האות האחרון שאתה תשלח אליו, זה היה עבורי הנקודה שבה עצרתי את מילוי הטופס הזה. כלומר, זה באמת רגע שהוא מאוד טעון, והוא הרבה יותר מסובך מאשר סתם למלא טופס אינטרנטי. והמצב הזה שבו אנחנו צריכים לדמיין את המציאות הזאת, שבה הקרובים לנו יחיו בלעדינו, כלומר, הם ידעו כבר שאנחנו מתים, ואנחנו בכל זאת שולחים להם איזשהו מסר שעבורם הוא מסר מקורי, שפעם ראשונה שהם נתקלים בו, יש משהו מאוד מרתיע במימוש של הדבר הזה, לפחות עבורי. אז אני יכול להזדהות עם החוויות האלה שאתה גם כן מתאר.
אחד הדברים שאני רואה שמאוד צף ברשת, ושהוא שינוי מאוד דרמטי, זאת אומרת, אם לפני 100 שנים רציתי להשאיר משהו על מישהו, זה בדרך כלל היה כתוב על המצבה שלו. אפשר לראות באירופה המון מצבות כאלה מאוד גבוהות של מטר, מטר 40, והמון המון טקסט, כל מה שרצו להגיד על אותו אדם. וכתוצאה מכך מי שרוצה ללמוד עליו צריך לחזור לעיר שבה הוא נקבר ולקרוא את זה. ואנחנו רואים היום שהמצבות הלכו וקטנו ושמים עליהם פתגם במקרה הטוב, שמים עליהם מאוד מאוד מידע, שנת לידה, שנת פטירה, שמות, לפעמים קצת בנים של מי וכדומה, אבל אין כבר את הסיפור חיים, המקצוע ומי היה אותו אדם כמו שהיה בעבר. ואנחנו כן רואים שפתאום זה מתחיל לגדול בעולם הדיגיטלי. כבר יש אתרים כמו One Billion Grave, ויש אתרים כמו אתרי Legacy כאלה ואחרים, גם בארץ כמו Personal Memorial, שאתה יכול להקים אתרי הנצחה, חלקם חינמים, חלקם בתשלום, חלקם אתרים של דף אחד, חלקם אתרים מלאים, אבל אתה יכול להקים ומקימים אתרי הנצחה, ופתאום אני לא משאיר רק את דף הנצחה עבורי, אני פתאום יכול לכתוב אותו בעודי בחיים, והוא יתפרסם אחרי, אני יכול להכתיב כבר איך יזכרו אותי, ולא רק שאני אכתיב איך יזכרו אותי, אני גם אכניס פתאום את המידע על סבא שלי, כי אף אחד אחר לא יזכור את סבא שלי כשאני לא אהיה פה. זה משהו שגם חקרתם, הכנסתם כחלק מהתהליך?
כן, סיפרת על המצבות שלמעשה בהדרגה הצטמצם הטקסט עליהם. אחד הדברים שמציעים היום בחלק מבתי הקברות, זה לשים, להטביע קוד QR על המצבה, ואז עם הטלפון החכם אתה סורק את הקוד הזה ולמעשה נכנס אל האתר ההנצחה של אותו אדם שמת. כלומר, אנחנו לפעמים רואים את השילוב הזה בין ההנצחה המסורתית, כלומר, באותה אבן מצבה, לבין הטכנולוגיה החדשה, הטכנולוגיה האינטרנטית שמשלבות ידיים, ומה שיש על המצבה זה אותו קוד שלוקח אותנו לסביבה הדיגיטלית. אחד הדברים שהחיים שלנו, שהמעבר של החיים שלנו לסביבה הדיגיטלית מאפשר, זה באמת לשמר את אותו קשר ואותן אינטראקציות פחות או יותר שהיו לנו בחיים עם האנשים שמתו. והרבה מצבים שבהם פרופיל הפייסבוק האישי של האדם הופך למעשה להיות סוג של אתר ההנצחה שלו, שזה המקום שאותם החברים ובני המשפחה מתכנסים באופן וירטואלי בימי השנה, שזה המקום שממשיכים גם אחרי מותו של האדם לפרסם זיכרונות, מחשבות, תמונות של אותו אדם שמת. ולא מעט אנשים שמימשו את האפשרות הזאת מציינים את הדבר הזה בתור דבר שהוא מאוד מאוד חשוב עבורם כחלק מהתהליך של של ההתאבלות, של עיבוד האובדן, של ההנצחה, שהעמודים האלה והפעילות שמתרחשת בהם הם למעשה חלק אינטגרלי ויומיומי שדיברנו קודם על האופן שבו המוות כאילו נעלם מהחוויה היומיומית, אז להפך, שזה האופן שבו המוות הוא חוזר להיות חלק מהחוויה היומיומית, שמאפשר לפרוק את אותן מחשבות או להעלות את אותן זיכרונות, לספר שוב את אותם סיפורים שאולי ככה לפעמים נשכחו, וליצור בעצם איזשהו גלעד, גלעד חי של האדם שמת. אני יכול לספר בהקשר הזה סיפור אחד של משפחה ישראלית, בחור בשם שימשון יונגסטמן, שנפטר מסרטן, נער שהתמודד עם סרטן במשך שנתיים או שלוש. במהלך חייו הוא הקים עמוד שנקרא אונקולוגי, שלמעשה מנחיח את חוויות ההתמודדות עם סרטן. והעמוד האישי הזה, שנכתב באופן אנונימי, צבר המון המון עוקבים ואוהדים שהתחברו אל אותו נער צעיר ולסיפור שלו ולמחשבות שלו בתור מתמודד סרטן. אחרי מותו, דיברנו על האופן הזה של איך פייסבוק יודעת שאדם מת ומי מודיע להם, אז אחרי מותו, וזה היה לפני שפייסבוק הציע את האפשרות לעשות legacy contact, פייסבוק למדו על מותו של אותו אדם, והם למעשה סגרו גם את הפרופיל האישי שלו, וגם את העמוד, אותו עמוד אונקולוגי, שהוא הפעיל. ולמעשה כל האינטראקציה שהייתה שם, של אותה קהילת מתמודדי סרטן, שהתקבצה שם ושאבה כוח מאותו עמוד, נמחקה. והמשפחה ניהלה מאבק די מאומץ מול פייסבוק, כדי להחזיר את הפעילות של החשבון הזה. וזה בין המקרים הבודדים שאני לפחות יודע עליהם שפייסבוק נעתרה לבקשה הזאת, ואחרי מותו של האדם מינתה למעשה מנהל חדש לאותו עמוד כדי לאפשר את המשך הפעילות של אותו עמוד, והמשפחה ממשיכה להנציח את שימשון בעמוד הזה, ומעלים מדי פעם פוסטים שהוא כתב, מתאפשר להם ליצור שם איזשהו אתר מורשת של אותו אדם.
זה קצת יותר ממורשת, זאת אומרת, זה אתר שמשיך את סוג של אתר טיפולי, אתר שאנשים יכולים לקחת בו תובנות וכלים להתמודדות.
כן, כלומר, יש שם את הפוסטים הישנים שלו, אבל יש שם גם דברים חדשים שהם פרסמו אחרי מותו, שקשורים לפעילות הנצחה שהם עושים, שהמשפחה עושה, בין אם זה בפייסבוק ובין אם זה בצורות אחרות. זה ממחיש את המרכזיות של המקומות האלה עבור מה שנקרא השורדים, עבור האנשים שהכירו את האדם שמת ויכולים דרך האינטראקציות הווירטואליות האלה לשאוב כוח והשראה ולהמשיך ככה את האינטראקציה גם אם זה באופן חד-כיווני.
טל, היה לי לעונג, היה מרתק, היה מעניין, אני מקווה שלא רק לי, אני בטוח שלא רק לי. אז באמת המון תודה לדוקטור טל מורס, ותודה לעלי שלכת נותני החסות שלנו, תודה לצוות עושים היסטוריה, איתמר סוויסה עורך התוכנית, רן לוי עורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, אני אלון נתיב ונתראה בפרק הבא.